ערב טוב.
אנחנו עסקנו בפעם הקודמת במידת הסבלנות שבעצם יונקת מתוך האמון שלנו בזמן ובאמון שבכל דבר ודבר, בתהליך, בהבנה של מהלך בעולם הזה. ונשאלה שאלה לקראת סוף השיעור הקודם, למשל אדם שצופה בכדורגל, האם יש בזה ערך בפני עצמו או שזה סתם ביטול זמן? אז אני רוצה לעשות הבחנה. כלומר, יכול להיות מציאות שאדם עושה עכשיו משהו שלכאורה אין לו תכלית, אבל יש לו תכלית. כלומר, הוא עכשיו הולך ורואה כדורגל. כי על ידי זה, הוא בעצם לוקח לעצמו רגע של נינוחות, רגע של להשתחרר, והוא חוזר אל היעד האמיתי שלו, הוא חוזר להיות מהלך בעולם הזה מתוך אמון במדרגה יותר גבוהה. אבל יש באמת שאדם, המציאות הזאת היא משכחת ממנו את הבירור של מי אני. הרב כותב הזה לגבי תרבות הפנאי, שיש לפעמים שתרבות הפנאי מטרתה להשכיח מהאדם את הבירור של מה חשוב לי בחיים. אני אתן לכם דוגמה. כשהייתי בשנה הראשונה שלי בישיבה, אז בחור בן 18, היה קבוצה של חבר'ה חוצניקים. אמרו לנו, תיקחו, חברו אותה שעה ביום עם חוצניק. אני הביאו לי בחור אנגלי מתוק מדבש. לא זוכר את השם שלו, כבר שכחתי, אני חושב, ג'וני קראו לו? דיוויד, דיוויד. כן, תודה רבה.
איזה יהודית,
זה. אז בקיצר, ישבתי ללמוד איתו ככה בעברית עקומה שלו ובאנגלית עוד יותר עקומה שלי, וככה הסתדרנו. אבל שמתי לב שיש לו סמל כזה על החולצה, על כל מיני דברים, סמל של תותח. לא ידעתי מה זה, חשבתי, לא יודע, זה חברת בגדים, לא ידעתי מה זה. ואם אחד שאלתי, תגיד לי, מה זה התותח הזה בכל מקום? אומר לי, מה זה? זה ארסנל. הוא בכלל נעלב עד עמקי נשמתו, שאני לא יודע מי זה ארסנל. וזאת נבחרת כדורגל באנגליה. ואז שמתי לב, נכנסתי לחדר שלו, שמתי לב שהכל עם הסמל הזה. יש לו בגדים עם הסמל הזה, סדינים עם הסמל, צעיף, ארנק, פוסטר, הכל, 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 הכל.
אפילו
תפילין. לא,
תפילין.
כיפה. כיפה, כן. ואז הוא אמר לי שזה לא רק שיש בכל מקום, אלא אומר לי, מה פתאום, אנחנו הולכים כל המשפחה, לסבא יש מניה בקבוצה, ואם בעצם הקבוצה מנצחת, זה כאילו, זהו, יש יעד לחיים. אם הקבוצה לא מנצחת, בסדר, אז מקווים לטוב. אומר הרב, בעצם מה הדבר הזה תשתש? את הבירור מה היעד שלי בחיים. זה הסכנה הגדולה. שהאדם, מתוך ההידבקות ברמה הנמוכה הזאת, זה היעד שלו בחיים. זה מילה כביכול את הצורך בלברר משהו יותר גבוה. זה מאוד מסוכן. ולכן אם מישהו רואה סדרה כדי קצת לנוח מהעומס של העולם הזה, אבל זה לא מטשטש לו את הזהות שלו, את הערכה אל היעד האמיתי שלו, את הערכה לחיים שלו, את האהבה לחיים שלו, והוא לא על ידי זה עכשיו הופך להיות חי בצל הסדרה הזאת, או בצל אוסף הסדרות הללו, אז זה בסדר גמור. אבל אם זה מתשטש, זה כבר הופך להיות, מה שאמרתי, התמכרות. שבעצם אתה לא מאמין מספיק בחיים שלך. ולכן זה היסוד של הסבלנות. סבלנות זה אמון בעכשיו, בתהליך, בעומק הפנימי של החיים. ואני רוצה מתוך זה להגיע לסובלנות. הרב קוק כותב שיש בסובלנות כמה סוגים. כותב הרב ככה. ישנם שלושה סוגים של סבלנות. וסבלנות פה זה גם סובלנות. האחת, מעדר הרגשת חרפה. השנייה, מכעס גדול ומחוסר אמון במציאות. והשלישית הנכונה, מראיית המגמה הכללית. ואני רוצה להסביר את זה. יש סבלנות ראשונה, או סובלנות כלפי אנשים, שאומר הרב זה מעדר הרגשת חרפה. מה זה העדר הרגשת חרפה? מיידישות. כלומר, לא אכפת לי. יש לי סבלנות כלפי כאלה שמאמינים ההפך ממני. למה? יכול להיות רמה אחת, כי בעצם לא אכפת לי. לא אכפת לי ממה? לא אכפת לי מכלום. אני אדיש. אדיש לחיים. זה אופי, זה גם איזשהו ריקבון. כלומר, אדם שהוא אין לו רגש של חרפה לפעמים, שיש משהו שמכעיס אותו, בעצם מה אין לו? אין לו אני מאמין. אין לו מציאות של אמונה פנימית, שעליה לפעמים יכול להגיד, לא, 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 זה, 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 על זה, על זה ייפול ויקום דבר. על זה אני יוצא למאבק. אין לו. יש לו אדישות כזאת. זה מציאות של סובלנות אחת. שהיא סובלנות שלילית. כי בעצם היא נובעת סתם מאדישות. תעשה מה שאתה רוצה, מה אכפת לי, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. יש סובלנות אחרת, שאומר הרב קוק, היא בעצם נובעת מחוסר אמונה ומשנאה. זאת סובלנות שהיא באה מחוסר אכפתיות באדם, אני לא מאמין בו. יש אחת שהיא באה מאדישות כללית, לא אכפת לי מכלום. יש אחת שהיא באה מחוסר אמון באדם, לא אכפת לי ממנו. מצידי, לפעמים אנחנו פוגשים את זה בחברה הישראלית, שכביכול זאת סובלנות, אבל זאת לא סובלנות. זה חוסר חיבור בין האנשים. שכל אחד יעשה מה שאוהבים לעוות את הפסוק הזה, איש באמונתו יחיה. איש באמונתו יחיה, הפסוק הוא צדיק באמונתו יחיה כמובן. מה אומר הביטוי הזה, איש באמונתו יחיה? תעשה מה שאתה רוצה. למה? מה אכפת לי ממך? אתה רוצה לעשן? בבקשה. איש באמונתו יחיה. תעשן, תמות מסרטן ריאות, בבקשה, תפדל, בעיה שלך.
אבל לפעמים זה נובע מזה שאתה כאילו מכיר את הבן אדם, ואתה הערת פעם או פעמיים, אתה רואה שאין לי מי לדבר, דבר ללמפה כמו שאומרים, אז באיזשהו שלב אתה אומר, עשה מה שאתה רוצה.
אתה שווה ללמפה.
אז מה במקרה כזה?
אם זה היה הבן שלך, מה היית אומר? אז תעשה מה שאתה רוצה, אתה שווה ללמפה.
לא, זה לא הבן, זה כאילו זה מישהו שאתה מכיר, הערת פעמיים, אתה רואה שהבן אדם יש לו ראש ברזל, לא...
תראה, קודם כל...
לא מוכן לקבל ביקורת, לא...
קודם כל, באמת יש לאדם... הפכת את האכפתיות לביקורת. זה, 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 זה סוגיה, דיברנו על זה בזמנו על הביקורת. כלומר, אם האדם באמת מרגיש שאכפת לך ממנו, זה לא, זה, זה לא, זה לא בהכרח ביקורת. זה לא בהכרח ביקורת. נכון, יש לאנשים לפעמים קושי לשנות דברים. וגם כשהרופא אומר לו, תשמע, אתה... עומד למות מזה, לא תמיד, זה משפיע עליו. סיפר לי יהודי פה ביישוב, שעשה שינוי רציני בחיים שלו, ירד, אני לא זוכר כמה עשרות קילויים, והתחיל לעשות כושר וכו'. הוא אמר לי, היה פה אצל הרופאת משפחה, בדיוק אז הייתה ביישוב מישהי שנפטרה, אמרה לו הרופאת משפחה, מה אתה חושב, שאתה במצב יותר טוב? גם אתה אוטוטו, תמשיך ככה. קיבל את האלם של החיים שלו, הלך, שינה את כל החיים שלו. למה? שינה את הרגל האכילה שלו, התחיל לעשות כושר, ירד פלאים. היא בעצם העירה לו, אבל הוא כנראה חשי, זאת הערה שבאמת מתוך אהבה, מתוך אמונה, מתוך אכפתיות. בכלל היא לא תשמע, אין שום בעיה, למה היא צריכה להעיר לו בכלל? הוא רוצה, זה החיים שלו, שימשיך ככה, אין בעיה. יהיה לי פחות פסיינט, יותר נחת. כלומר, אני צריך לחשוף לא את הרצון שלי, את הרצון שלו. למה? כי אני מאמין בו. זאת הסובלנות האמיתית. חוסר סובלנות הרבה פעמים זה כי אני לא מאמין בו. ואני רוצה לתת לכם דוגמה נפלאה. הגמרא אומרת ששלוש שנים נחלקו בית הלל ובית שמאי. כלומר, הייתה מחלוקת בין הלל לשמאי. היו אסכולות. הלל ככה, שמאי ככה. זה טוב שיש מחלוקת בעם ישראל?
כן.
למה כן?
תמיד הייתה.
אז אומרת הגמרא, שלוש שנים נחלקו בית הלל ושמאי. הללו מכשירים והללו אוסרים, הללו מתאמים והללו מתארים. כל אחד ולפי מה שרבותיו פוסקים. אלא מה? שלב מסוים, רבו תלמידים שלא שימשו די צורכם. ורבתה מחלוקת בישראל, ונעשתה התורה כתורות הרבה, והיה צריך לחתוך. כלומר, באידיאל האלוקי, למה להילל הייתה סבלנות כלפי שמי? כי הוא האמין באופן מלא, שמה שיש אצלו זה גם אמת. זה גם אמת. היא הפוכה מהאמת שלי, אבל היא גם אמת. ולכן יש לי סבלנות כלפיו. כלומר, סובלנות וסבלנות שבאה מאמון אמיתי בשני. ולכן לא נמנעו מליסה זה את זו. ומלאכול זה אצל זה. מה, זה שאתה לא חושב כמוני, אז זה אומר שאתה פחות אמת ממני? מה פתאום? אלא מה, בשלב מסוים הגיעו תלמידים שלא שימשו די צורכם. תלמידים שלא הבינו את המורכבות. זאת אחת הבעיות הגדולות בדור שלנו. שאנחנו מנסים מתוך החוסר אינסטט הזה, מתוך החוסר אמון בתהליכים, אנחנו לא מאמינים לפעמים במורכבויות. הכל צריך להיות שחור ולבן. אבל זה לא נכון. החיים יש בהם אמת הרבה יותר גדולה, הרבה יותר רחבה, הרבה יותר מורכבת. תסתכלו למשל עכשיו בסוגיה ככה שמסעירה הרבה את החדשות, הסוגיה של נפתלי בנט. מה שהוא אמר, צריך לפנות, לא צריך לפנות. הרי על מה, על מה, על מה, על מה הסוגיה? שמנסים לקחת סוגיה מאוד מורכבת ולקמת אותה למשפט אחד. זה מעוות. הרי למשל, אם הייתי שואל אתכם, מותר לראות בילד? מותר לראות בחייל? חייל רואה ילד, מותר לראות בו? על פנה, ודאי שלא. אבל אם הילד הזה הוא בן 12, ויש לו חגורת נפץ, והוא נמצא באמצע מחלקת הילדים בבלינסון, מה עכשיו? עכשיו פתאום זה מקבל זווית אחרת. כלומר, אנחנו לא מאמינים במורכבות, זאת בעיה. האמת היא מורכבת. סובלנות בנויה מתוך זה שאני יודע שהאמת היא גם אצלו וגם אצלי. משרבו תלמידים שלא ירדו אל המורכבות הזאת, רבתה המחלוקת. רבתה המחלוקת. למה יש לי הרבה פעמים מחלוקת עם מישהו? כי אני לא מאמין באמת שלו. אז אין לי סובלנות לפיו. לכן יצאה בת קול ואמרה, הלכה כבית הלל. אבל היא אמרה משהו לפני כן. היא אמרה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. והלכה כבית הלל. שואלת הגמרא, אם אלו ואלו דברי אלוקים חיים, למה הלכה כבית הלל? מפני שנוחין ועלובים היו. והיו אומרים דברי עצמם ודברי חבריהם. ולא רק זה, היו מקדימים דברי חבריהם לדברי עצמם. היית שואל את הלל מה הלכה, הוא אומר לך, תשמע, שמאי אומר ככה. ואני אומר ככה. דמיינו לעצמכם פוליטיקאי היום, תקופת הבחירות, שואלים אותו, תגיד לי, למי אתה חושב צריך להצביע? מי ראוי להיות ראש הממשלה? הוא אומר, תשמע את האמת שהוא ראוי, וגם הוא ראוי, והוא בכלל באמת אדם נפלא וראוי ביותר, וגם אני ראוי, אני חושב שתצביעו לי. זה לכאורה נשמע עזוי, אבל זאת האמת. להיות מסוגל להאמין באמת שבאחר. זאת הסובלנות האמיתית, אומר הרב. ולכן, אם אני חוזר אל דברי הרב, אומר הרב, הסובלנות האמיתית באה מראייה גבוהה. לא מתוך ותרנות חלילה, אלא מתוך גבורה גדולה להתעלות מעל המציאות העכשווית. וזה העומק של דברי חכמים, תנו רבנן. הנעלבים ואינם עולבים. שומעים חרפתן ואינם משיבים. עושים מאהבה ושמחים באיסורים. עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. מה הכוונה? יש מדרגה אחת, אדם שנעלב ועולב. כלומר, פגעת בי, אני עכשיו נכנס בך בחזרה. יש מדרגה אחרת, שזה תחילת הדברים של חז"ל, נעלבים ואינם עולבים. אבל מה הם עושים עם ה... צורבים את זה בבטן, בולעים, וזה ככה לאט לאט. יש מדרגה יותר גבוהה, שומעים חרפתם ואינם משיבים. כלומר, אלה הנעלבים ואינם עולבים, הם לא מעליבים אותם חזרה, אבל הם מוצאים דרכים אחרות להחזיר לך. יש מדרגה אחרת. שומעים חרפתם ואינם משיבים. יש מדרגה עוד יותר גבוהה. עושים מאהבה. איך יכול להיות? איך אתה יכול להגיע לאהבה של משהו שחלק עליך? אם אתה באמת מאמין שהמחלוקת הזאת היא מחלוקת של אמת. ועכשיו אני רוצה להחזיר את זה לזוגיות. למה לפעמים אין לנו סבלנות אחד כלפי השני? למה? אתה רואה משהו אצל בת הזוג שלך, את רואה משהו אצלו, אין לי סבלון לזה, שישנה את זה. הרבה פעמים זה כי אין לי אמון. אין לי אמון. אין לי אמון באמת המיוחדת שלו, באופי המיוחד שלו, בתפיסת העולם שלו. לפעמים צריך גם תיקון המידות. אני עוזר שהוא ישנה את זה. אבל אם היה לי אמון בו, אז היה לי סובלנות בתהליך, כמו שנתתי דוגמה עם הילד. שאם יש לי אמון, אז אני לא נבהל מזה שעכשיו יש בו איזושהי מידה כביכול לא מתאימה לי עכשיו. לא, אין לי בעיה עם זה. אני מאמין שזה לאט לאט יחשוף משהו ביותר עמוק. כי אני מאמין בשורש הגדול. ולכן אם פתחנו שאין סבלנות בזמן, זה כי אין אמונה בזמן. אין אמונה בכל רגע ורגע. אין לי סבלנות כלפי השני, זה כי אין לי אמון בו. ולכן צריך לעבוד על זה. צריך לעבוד על זה. וחלק מהעבודה זה קודם כל ענווה כלפי עצמי. ענווה, אני לא מחזיק את האמת. אין לי בלעדיות לאמת. אין לי בלעדיות. ההפך מהסבלנות זאת הגאווה. כשיש גאווה, יש רק אמת אחת. יש רק אמת אחת. אין לי זמן לכל מיני שטויות של אחרים. זה לא נכון, זה לא נכון. קדימה, תשנו הכל. מה הגדולה של הלל? הענווה. אדם צריך להיות ענוותן כהלל. ולכן, נכון, למדנו את הסיפור הזה של השלושה שהחבר'ה שהתערבו, מי יעצבן את הלל. נכון, למדנו את זה, לא? מי כאן הלל, מי כאן הלל. למדנו את זה. שבאים ושואלים את הלל כל מיני שאלות נודניקיות. למה ראשיהם של הבבלים סגלגלות? למה רגליים של האפריקאים רחבות? וכל הזמן, איך הלל עונה? שאלה גדולה שאלת בני. איך שאלה גדולה? זה קשקוש אחד גדול. מה שאלה גדולה? אני מאמין בשורש הפנימי שלך. לכן דיברנו על זה שכל הזמן הוא מתעטף לקראתו. וקורא לו בן שלי. בן. אמון גדול מאוד. זאת הסובלנות שהרב קוק חותר אליה, זאת הסבלנות שצריכה להיות בתוך בית. אם יש בתוך בית אמון בבני הזוג, נולדת סבלנות. וכשיש סבלנות יש הכל. אני רוצה להקריא את זה מלשון הרב. הסבלנות הזאת, היא משכללת את העולם ומביאה אותו אל היד האמיתי שלו. סבלנות תאורה, מתוך אמונה שיד השם אוחזת בכל ההפכים. לתקנם, לקשרם ולאחדם. למה שמיים נקראים שמיים?
שמיים
זה הסבר אחד. מה עוד? שמיים. למה שמיים נקראים שמיים? אחד, נו, שמיים. מה עוד? איזה מילה יש בתוך? א', שם. הרבה שם. מה מיוחד בשם? זוכר את הפרק של בן צבי אריק? אני רוצה להיות שם. נכון? ואני לא יכול להיות שם. אז הרבה שם, זה אתה לא יכול להיות שם. אני לא יודע אם הם חשבו כמה הפרק הזה הוא עמוק. זה פרק עמוק. הוא רוצה להיות... עכשיו, איתך שיעורי בית, תעבור על עוד פרקים, תמצא לי את האמיתות הפילוסופיות.
אולי זה מכור לסדמות.
האמת, מי שמכור לסומסום זה בסדר. אז זה הסבר נוסף של שמיים, הרבה שם. כמה שהשם אתה לא יכול להגיע אליו, תכפיל את זה בהרבה. אבל הסבר נוסף, אש ומים. שמיים זה המקום שההפכים מתחברים לאחד. זוג צריך להאמין שיש בו מידת שמיים. יש בו מידת שמיים, כלומר, ההפכים שלי אמורים להתאחד לאחד. אם אני לא מאמין בהופכיות של העולם הזה, אז אין לי סובלנות לכלום. אם אני מאמין להפכים בעולם הזה, אז יש לי אמון זוגי. ולכן, חז"ל אומרים שאחת מהמידות של דרכי האמורי, שזה בעצם מין עבודה זרה, זה הוא בשמה והיא בשמו. זוג שמחליפים את השמות. מה הכוונה? כאילו יש יעקב ורחל, אומר לה, תשמעי, את תקראי לי רחל, אני אקרא לך יעקב. מה הכוונה? הכוונה, אנחנו לא מאמינים במיוחד ובייחודי אחד של השני. אתה יעקב ואני רחל. וכמו שהשמות שלנו שונים, כך המהויות שלנו שונות. והמהויות שלנו הרבה פעמים הן הופכיות. אם אני לא מאמין בהפך של העולם הזה, אין לי סובלנות. אני לא מאמין בשמיים. אם אני מאמין שהיא אמת מיוחדת, גם אם היא הפוכה לי, והוא אמת מיוחד, גם אם הוא הפוך לי, אז אנחנו יכולים להיות אחד. אבל אם זה לא, הוא בשמה והיא בשמו, זה דרכי האמורי. ככה אומרת הגמרא. אנחנו חיים הרבה פעמים בעולם שמנסה לטשטש את ההבדלים. יש בושם אחיד. יש אופנה אחידה. זה הכל, יש שמות אחידים. מה זה גל? שם של בן או שם של בת? גם וגם. אני לא אומר שהכל, יש סתם, כי זה יפה, אז למה שזה לא יהיה גם לבנים וגם לבנות? זה בסדר. אבל חלק מזה זה לפעמים מתוך הרוח הזאת של טשטוש השונות. טשטוש השונות לפעמים נובעת מחוסר אמון בשונות.
אז אולי הדרך של אבותינו, שגרו בצפון אפריקה.
פה גרו. אבותינו האלה. בסדר, חשבתי אבותינו אברהם, יצחק ויעקב. כן.
שהם היו תפקידים מאוד ברורים
לדבר על האישה,
אז אולי זה
כדרך המכונה. אם אתה מדבר על זה, שכן היה אמון, שיש כוחות נפש מיוחדים לגבר, ויש כוחות נפש מיוחדים לאישה, והם שונים, אז כן. זה באמת חלק מלהאמין בהופכיות האלוקית שיש בעולם הזה. כן. וכשזה הלך והתשטש, זה מעוות. אם אתה מדבר על דברים, על שינויים שברוך השם הם טובים שהם השתנו, זה נכון, יש שינויים שהיום גם האישה היא הרבה יותר שותפה בכל מיני ביטויים של מימוש עצמי, דברים שחלק מהעולם העתיק חסם, וכתוצאה מכך אז עכשיו הגבר צריך להיות הרבה הרבה יותר שותף בתפקידים שהיו פעם מוגדרים כנשים, זה בוודאי שזה שינוי מבורך. שהוא עדיין לא בסיוע. עדיין אתה שומע שהביטוי מי עוזר למי הוא הרבה יותר הגבר עוזר לאישה. אני עזרתי לאשתי. עובדה עשיתי. שמעת פעם אישה שאומרת אני עזרתי לבעלי. הנה עובדה עשיתי כביסה השבוע. דיברנו על זה בזמנו, על תכשיטים. שיש לאישה חיבור יותר נפשי לאסתטיות. ובאמת מתוך נקודה פנימית רוחנית. אבל מה זה מעיד? זה מעיד שריבונו של עולם תמן באישה כוח מיוחד. והוא כוח שונה מהכוח של הגבר. בזה בוודאי יש אמון מלא. בזה יש אמון מלא. ומי שמטשטש את זה, מטשטש בעצם את הגילוי האמיתי של מה זה בעל ומה זאת אישה, מה זה גבר ומה זאת אישה. מתוך זה הוא מטשטש את האידיאל שבשונות, את האידיאל שלפעמים בהופכיות, את האידיאל שבעולם הזה יש אש ומים שכשהם מתחברים ביחד, הם הופכים להיות שמיים, ואז אין לו אמון בשני, ואין לו סובלנות אל השני. אין לו סובלנות. מה את מקשקשת לי את הראש? אם לקחת את הדוגמה הזאת, מה את משגעת אותי עכשיו, אם צריך לתלות את זה פה, לתלות את זה פה, לתלות את זה שם? מה זה משנה איפה אני תולה את זה? העיקר יש מנורה. לא. אתה בעיניים שלך העיקר יש מנורה. היא בעיניים שלה צריך אסתטיות. צריך עומק מסוים שמתגלה דרך העולם החומרי וכו' וכו'. וכנן הפוך. היא תיפגע עד אם כן נשמתה, איך לא יכול להיות שלא זיהית שהחלפתי את הגילים? מה? יש לו מידות אחרות שהן חלק מהמידה הנפשית שלו, שהוא רואה, דיברנו בזמנו על השונות בין גבר לאישה, הוא רואה באופן מקרו, הרבה פחות במיקרו. זו תכונה גברית, הוא הרבה יותר מרחבי. אין פה טוב ורע. הטוב ורע שמוליד חוסר סובלנות זה כשאני לא מאמין בדבר הזה. אני לא מאמין, אז למה אתה לא משתנה? איך יכול להיות שאתה לא מזהה את זה וכולי? בסדר? ולכן, אני חוזר על הדברים ככה לסיכום. מידת הסבלנות והסובלנות נובעת מהמבט שלנו אל העומק של הדברים. כשיש לי מבט מעמיק שמאמין בזמן, יש לי סבלנות. כשיש לי מבט שמאמין באדם שמולי, במידות שלו, בכוחות הנפש שלו, יש לי סבלנות כלפיו. כשאין לי את האמונה הזאת, או שלפעמים יש לי מחשבה שבעצם האמת היא אצלי, הוא צריך להיות כמוני, אז זה מוליד חוסר סובלנות. זה מוליד חוסר סובלנות, שמולידה כעס, שמולידה הרבה מאוד עיוותים מסוימים. ולכן הכל מתחיל באמון הגדול אחד בשני, זוג שיש בו אמון, אמון בהופכיות, אמון במיוחד אחד של השני, מתוך זה יש גם סובלנות, הרבה יותר נחת, הרבה יותר קבלה, הרבה יותר השלמה, השלמה לא בדיעבד, מה לעשות, זה מה שנתקעתי. השלמה אידיאלית של השונות הזאת. בעזרת השם, שנדע להיות עם הרבה סובלנות מתוך אמון אחד כלפי השני. תודה רבה.